אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן, הפודקאסט על יהודי ארצות הברית וישראל.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, פודקאסט של קרן משפחת רודרמן ברדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, תרבות, חברה ועוד. והיום, איתי בפרק, אני שמחה מאוד לארח את דוקטור קווין טאוב, מי שלימים הפך לחבר, אחד מבחירי הרופאים והמנהלים בתחום הבריאות. דוקטור טאוב, נשיא ומנכ"ל בית החולים בית ישראל להי הוספיטל, שמוביל מערכת ענקית של עשרות אלפי עובדים ומיליוני מטופלים, והכל מתוך תפיסת שליחות עמוקה שנולדה דווקא בירושלים, אצלנו, בהדסה. אז תודה שאתה איתנו, אנחנו שמחים לארח אותך, דוקטור טאוב. נקרא לך קווין לשיחה, זה בסדר?
אפשר או קווין או אילן, בארץ מכירים אותי כאילן, אבל כן.
וואו, כבר למדתי משהו חדש. אז מאוד 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 מעניין לי לשוחח איתך היום, ונתחיל בכך שאיך ילד שגדל בקליפורניה של ארצות הברית, חלום כמובן של מיליוני ילדים בעולם, בוחר באופן עצמאי לעשות עלייה ולבוא לישראל. מאיפה זה נולד?
כן, אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, ואני רוצה להתנצל מראש. אחרי כבר 25 שנה בארצות הברית, העברית שלי לא מה שהיה פעם, אבל נשתדל בכל אופן. אני גדלתי, כמו שאמרת, גדלתי בארצות הברית, גדלתי במשפחה יהודית, אבל לא ציונית במיוחד, כלומר, לא משפחה שהייתה קשורה ממש לארץ, אבל אני הייתי בתנועת נוער מגיל צעיר, מה שנקרא פה יונג ג'ודיה, יהודה צעיר, תנועת נוער ציונית. ומגיל מאוד צעיר, אני החלטתי מאיזושהי סיבה שאני רוצה לחיות בארץ. וכבר בבר מצווה שלי, אני כבר הודעתי לכולם שאני מתכוון לחיות בארץ, אמרו לי שזה יעבור, זה שלב, זה... אני עקשן, ובגיל 15 הייתי חצי שנה בארץ, גרתי עם משפחה בקטמונים בירושלים, ולמדתי בתיכון בארץ. חזרתי לתקופה קצרה לארצות הברית, וכשסיימתי תיכון עשיתי את מה שאני ידעתי שאני רוצה לעשות מגיל מאוד צעיר. עזבתי את המשפחה, עזבתי את ארצות הברית, עליתי ארצה, וזהו.
איך ההורים קיבלו את זה?
היה להם קשה. הם אף פעם לא היו בארץ. היה להם קשה שלא הלכתי ללמוד פה בגיל 18, כולם הולכים ללמוד. לא הלכתי ללמוד, לא הלכתי לאוניברסיטה, והלכתי למשהו מאוד זר. מעבר לזה,
התגייסת לצבא.
לצבא, ישר לצבא למעשה. אז באתי לקיבוץ גן שמואל, ולימים נהייתי חבר קיבוץ, אבל... אימצו אותי משפחה בגן שמואל, שאני מאוד קשור אליהם עד היום, ועליתי ב-82, והתגייסתי גם ב-82.
איזו שנה? שלום הגליל, 82?
כן.
ואתה אומר, התגייסתי בכזאת קלות, אני רק אגיד, התגייסת, אתה צנחן, אם אני לא טועה, נכון?
אני נחלאוי. גם עשיתי קורס צניחה, זה נכון, אבל אני נחלאוי. ואני אומר את זה לא בקלות, אבל אני חושב שכשאתה מגיע בגיל 18, ואתה רואה את כל מי שסביבך עושה אותו דבר, זה לא יהיה לי קשה. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כמשהו, זה מה שכל מי שסביבי עשה. ואני ידעתי אז שאי אפשר להיות חלק מהחברה בלי גם לבוא את התקופה הזאת.
אז איך בכל זאת התגייסת, חיית במדינת ישראל, והיום אנחנו מדברים, אני אומרת, שנים רבות אחרי, אני מרגישה בנוח לנחס אותך, להגיד ישראלי לכל דבר ועניין, והעברית שלך מצוינת. היום אתה גר בבוסטון, מנהל בית חולים ענק, ולמי שלא מכיר מהמאזינים, כשאנחנו אומרים בית חולים בבוסטון, אנחנו מדברים על 20-30 אלף עובדים, אנחנו לא מדברים על מספרים קטנים, בתקופה כל כך מאתגרת. אז קודם כל, איך נעשה המעבר הזה?
כן. למעשה, כמו הרבה ישראלים, בלי כוונה. כלומר, אני, אחרי שסיימתי צבא, למדתי רפואה בהדסה, ואחרי שלמדתי רפואה בהדסה, גם עשיתי התמחות בפנימית, אני פנימאי, גם בהדסה בירושלים, ושני ילדים שלי, התחתנתי בארץ, ושני ילדים שלי נולדו בארץ, ולא היה שום כוונה לחזור לארצות הברית. הייתי שם קרוב ל-20 שנה. כמו בישראלים אחרים שמצאו את עצמם פה בארצות הברית, באיזשהו שלב אמרנו שנבוא לשנתיים לעבודה. באתי לעבוד בסטארט-אפ, שזו הייתה תקופה אחרת, לפני, שוב, 25 שנה, והתגלגלו הדברים, והנה אנחנו פה בלי כוונה אחרי 25 שנה.
אנחנו שמחים, אני אומרת, למרות שאולי אפשר להגיד, איבדנו אותך פה, אבל שמחים שדווקא בתקופה כזאת, יש את קווין בראש בית חולים מכובד, שהוא באמת, אני אומרת, אור להרבה הרבה ממערכת הבריאות בארצות הברית, ותכף ניגע בזה. אתה בטח שמעת לא פעם, את הישראלים אומרים, מה, אבל בארצות הברית, זה ככה וזה יותר טוב, אבל אצלכם, והבית חולים, בוא פעם אחת נעשה סדר למאזינים. קודם כל, מה ההבדלים? מה, כשאומרים מערכת בריאות בישראל, מה זה אומר לך? מערכת בריאות בארצות הברית, אחרי זה ניגע בשוני.
זו שאלה סופר מעניינת, ואני שומע את בלי סוף. רגע, מה ההבדלים בין המערכות? מערכת בריאות בארץ, או בכלל מערכת בריאות נגיד באירופה, ומערכת בריאות בארצות הברית. ואני חושב שיש החוסר הבנה של איך זה באמת עובד פה בארצות הברית, זה לא רק בקרב ישראלים. הייתי אומר שזה בקרב אמריקאים גם שלא מבינים באמת איך זה עובד, אז זה לא ייחודי לישראלים, אבל כששואלים אותי את השאלה הזאת של מה למעשה ההבדל העיקרי בין המערכות, אני הייתי אומר שההבדל העיקרי בין המערכות זה שבארצות הברית אין למעשה מערכת מאורגנת, מערכת רפואית מאורגנת, וזה דבר מאוד משונה. זה דבר שונה מכל מדינה באירופה, ישראל, כל מקום שאני מכיר, חוץ מארצות הברית, יש מערכת מאורגנת, יש החלטות של החברה במה להשקיע, במה לא להשקיע, עם משאבים שאין להם, אנחנו בכל זאת צריכים להחליט במה אנחנו, איך נטפל, במה נשקיע, מה לא נשקיע. בארצות הברית, להבדיל מכל, כמעט כל מקום אחר בעולם, הממשלה, אין עמדה שהממשלה נוקעת, או החברה בכלל, לא נוקטים בעמדה של מה חשוב ומה לא חשוב. בארץ יש החלטות, יש החלטות שיש דברים מסוימים שנשקיע בהם, טיפת חלב, רפואה מונעת, שכל אזרח זכאי לטיפול, זה דברים שקיימים בארץ, ולא רק בארץ. כמו שאמרתי, באירופה, בהרבה מקומות בעולם. וזה לא קיים בארצות הברית. מעבר לזה, למרות שנגיד הארגון שלי, ואנחנו מערכת של בית החולים, יש לנו 14 בית החולים, 40 אלף עובדים, אנחנו מטפלים בלמעלה ממיליון וחצי חולים, ואנחנו מלכר, אבל למעשה בריאות בארצות הברית, מערכת הבריאות כפי שהיא קיימת פה, זה עסק, ומנוהל כעסק. ושוב, זה שונה מאוד מכל מקום אחר שאני מכיר בעולם, ודאי שונה מאשר בארץ. ואני לא בטוח שזה לטוב, אבל ככה זה קיים פה.
אני קצת אפילו יותר בוטה ממך ואגיד שאני שמחה שמערכת הבריאות שלנו עדיין, ובתקווה שאפילו תישאר, ציבורית, ותאפשר לכל אחד נגישות. כמי שחי בארצות הברית, אנחנו גרים באותה עיר, אני אומרת, לא פשוט. ואם אין לך יכולת כספית, הנגישות למערכת הבריאות היא מצומצמת ומוגבלת. ועדיין במדינת ישראל יש נגישות למערכת הבריאות, עם כל הביקורת והקשיים שלנו.
אין ספק. ואני, אם זה היה תלוי בי, והייתי בונה מערכת מחדש, לא הייתי בונה מערכת כמו שיש בארצות הברית. אבל, כי שוב, אני חושב שכל מי שחי במדינה זכאי לבריאות, וזה, התרבות בארצות הברית שונה לחלוטין.
מעניין אותי לשאול אותך, בהיותך, גם יהודי, גם ישראלי, שבאמת, אני אומרת, מבין את שני העולמות, שחי בגאווה בזהות שלו, עשית מעשה שאני אומרת, הרבה יהודים לא מחליטים לעשות, זה לעשות עלייה, לבוא, לשרת. איך זה להיות מנהל בית חולים בתקופה כמו בשנתיים האחרונות? האם יש לזה השפעה?
אין ספק שיש לזה השפעה, כי יש לזה השפעה אישית, כי אני, בסוף של דבר, אני לא רק מנהל בית חולים, או מנהל רשת של בית החולים, אני גם בן אדם, עם משפחה, עם חברים בארץ, ואי אפשר להפריד בין הדברים, אבל יש לזה גם השפעה מקצועי, ללא ספק. בשביעי באוקטובר, כמו להרבה ארגונים אחרי, יום אחרי שזה קרה, הרבה מאוד ארגונים הציעו אימיילים, הודעות, מכתבים, כל מיני, ורוב המכתבים, רוב ההודעות היו, הצטערו על האלימות משני הצדדים, התפללו לשלום, לא אמרו הרבה. ואני לא יכולתי לעשות את זה. כישראלי, אני לא יכול להפריד בין הזהות האישית שלי, והמקום שאני יושב בו, כמנהיג.
וקיבלת ביקורת על זה?
זה מאוד מעניין. אני הצאתי מכתב לכל 40 אלף העובדים שלי, ואני לא מוציא עמדות פוליטיות לעובדים שלי. אני חושב שהמקום שלי זה להוציא עמדות פוליטיות. יש לי עובדים מכל הצדדים, ואני לא חושב שיש לי צורך להוציא עמדות פוליטיות, אבל אני הצאתי מכתב מאוד אישי, ונזכרתי לכולם, מה שהם יודעים, שאני ישראלי, אני אמריקאי ואני ישראלי. ואני אמרתי לכל 40 אלף עובדים שלנו, שבזה רגע, בשביעי באוקטובר, אשתי בארץ. וסיפרתי להם סיפור. סיפרתי להם על זה שאשתי הייתה אצל אחותה בתל אביב, בממד עם אחיינית בת השבע. והיא דיברה על זה שהיא חוזרת לבוסטון. והאחיינית שאלה אותה, רגע, איפה הממד שלכם בבית? ואשתי אמרה לה, לא, אין לנו ממד. ומיכל, בת השבע, לא הבינה. היא אמרה, רגע, וכשיש טילים, לאן את הולכת? אז היא אמרה לה, אין לנו כזה דבר בבוסטון. והיא לא יכלה להבין את המציאות הזאת, זה פשוט היה לה זר, היא לא בכלל לא הבינה על מה אשתי מדברת. אז סיפרתי את הסיפור הזה. והיות והצאתי סיפור אישי, לא עמדה פוליטית, לא, אני חושב שזה יתקבל בצורה טובה בסך. ואני קיבלתי מאות על גבי מאות תגובות, מלא יהודים, שתמכו בי ובנו. ועד היום, כשאני מגיע לבית החולים, ואני לא מכיר את כל העובדים שלנו אישית, 40 אלף עובדים, עוצרים אותי אחיות, רופאים, אנשים שונים שלא יהודים, ושואלים אותי מה שלום המשפחה. כשאתה מתרחק טיפה מהפוליטיקה, ומספר על הזווית האישית, אני חושב שזה מאפשר לאנשים קצת יותר להבין.
קודם כל הצלחת לרגש אותי, באמת אני אומרת, עד דמעות. ואני מאמינה לחלוטין, שאם אני, שאנחנו חולקים את אותו, אותם אתגרים וזהות, ו, וגם הייתי פה ועדיין הצלחתי להתרגש, אני יכולה לראות את האחד מיני 40 אלף עובדים שחוו את זה. היכולת שלך בעצם לעשות מעשה ניהולי מאוד מאוד חכם. זה לא להתנצל ולא להסתתר, אבל גם להיות אחראי ונקי ולדבר לרגש, זה בעיניי פשוט מעשה באמת מרגש וגדול. כי גם אתה וגם אני מכירים המון המון מנהלים שלצערנו הרב או שלא עשו או לא עשו את המעשה הנכון. וואו, באמת, כל הכבוד. מנושא מורכב אחד לאחר, אבל כן?
כן. לא, לא. אני רוצה להגיד לך שבסופו של דבר אני לא חושב, אני לא רואה את עצמי כ... אני לא יכלתי לעשות משהו אחר. כי שוב, אני חושב ש... אני חושב שזה טעות להפריד את ה... אני בן אדם, אני עם זהות, אני עם... ואנשים יודעים את זה, ואנשים צריכים לדעת את זה, ואני לא יכול להתנצל.
מדהים. אז אני עוברת לנושא אל מורכב לא פחות, שנמצא, אני אומרת, מצד אחד הסיפור הישראלי, הסיפור היהודי, ומצד שני יש את מה שקורה בתוך ארצות הברית, ומערכת הבריאות, זה נושא גואש כבר המון המון שנים בארצות הברית. והנשיא טראמפ החליט בשנה האחרונה, קיבל החלטה, אני אומרת, מאוד מורכבת, לקצץ בתחום המחקר באופן מאוד מאוד יוצא דופן, בשל מה שנעשה בקמפוסים, ואתם בית חולים, אני אומרת, לימודי, זאת אומרת שיש כן. לכם קשר עם האוניברסיטאות, המחקרים מתבססים על הנעשה אצלך בבתי חולים. תסביר לנו, מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי? מה לציבור הישראלי שלא מבין את ההחלטה הזאת, ומצד אחד, אולי אנחנו שמחים בהקשר הישראלי שלנו על החלטה מסוג כזה.
גם פה אני אביע עמדה ברורה, שאני חושב שזה אסון, ואני חושב שזה טעות, ואני חושב שזה פוגע במקומות הלא נכונים, וזה לא משרת את מה שזה אולי היה אמור לשרת. אני לא חושב שזה... אני, הבית חולים שלי, בית חולים בית ישראל, שהתחיל כבית חולים אחד, ועכשיו הרבה יותר, זה בית חולים שהוקם על ידי יהודים, לעבוד מקום, גם שחולים יהודים יכולים לבוא עליו, אבל גם כשרופאים יהודים, שהם לא יכלו לעבוד בבית חולים אחר בעיר, הם יכלו לעבוד אצלנו. הקימו את זה לפני 100 שנה. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לבוא אלינו בטענה שאנחנו אנטישמים. ולמרות זאת, ואנחנו עושים המון 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 מחקר. מחקר שמציל חיים. אנחנו עושים מחקר על חיסון, ומחקר על סרטן, ועל המון דברים. בבבת אחד, באו והקפיאו את חלק גדול מהמשאבים שלנו למחקר, ודרך אגב, לא רק משאבים למחקר, גם הקפיאו ויזות, וכשתבינו, יש לנו מאות ישראלים שעובדים אצלי עם ויזות, שהם לא יודעים מה יקרה בהמשך. איך זה משרת את הנושא הזה של לא מוכנים לקבל אנטישמיות, אני לא מבין.
אני חושבת שמעת שני דברים, סליחה שאני קוטעת אותך, מאוד מאוד חשובים, ורגע נחדד, כי לא בטוח שכולם מבינים. ציינת את זה, וזה בעיניי יכול להיות פרק בפני עצמו. לפני כ-100 שנים, יהודים בארצות הברית לא התקבלו, לא לאוניברסיטאות, לא למקומות עבודה, ברחבי ארצות הברית, ומה שהקהילה היהודית התבקשה לעשות, זה בעצם להקים מנגנונים שבהם יהודים יוכלו גם לעבוד וגם לקבל שירות. וכך כמה מערכת שלמה של בריאות היום, אני אומרת, מהמובילות בעולם ובארצות הברית, וזה אחת מהם שאתה עומד בראשם, בית ישראל הוספיטלס, הקבוצה, ברנדייז יוניברסיטי, ועוד סייני ועוד אחרות. אני חושבת שהציבור צריך להבין את זה, אנחנו 100 שנים אחרי, נמצאים בגל אחר, מורכב של אנטישמיות, שתראה איזה, אני אומרת, מעניין זה שאתה אומר, אני מעסיק המון המון ישראלים, לא רק יהודים. נכון. המון המון ישראלים.
אני אגיד לך משהו מעניין, משהו נוסף, שזה היה נכון לפני 100 שנה, אבל גם עד סוף שנות ה-60, עד תחילת שנות ה-70, פה בבוסטון, בבתי חולים המובילים בעולם, מס ג'נרל ובריגם, לא היה אף מנהל
יהודי.
מחלקה יהודי. אני לא מדבר על לפני 100 שנה, אני מדבר על סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. זה לא כל כך מזמן.
נכון, נכון, ואני חושבת שזה תזכורת חשובה. אנחנו לרגע חיינו עד לפני שנתיים בכולנו, באיזה אולימפוס, שכולנו רוצים אותו, שהעולם אין בו חומות ומגבלות, וכולם מתקבלים, והנה הרגע תיארת המציאות שעד לפני פחות מ-40 שנה לא היו.
נכון.
וכמה מדהים הוא שאתה, ישראלי, יהודי, ציוני, עומד בראש מערכת כזאת, וגם במס ג'נרל, שנים רבות עמד יהודי.
נכון.
זה פשוט אותי מרגש. אני חייבת ככה לנסות להסתייע בך להבין. יש תמיד תחושה שאצלנו הדשא לא מספיק ירוק, ואצל אחרים הוא יותר ירוק. זאת אומרת, אנחנו הישראלים שגרים בישראל, אומרים, אצלנו לא נהדר. ואם יש אחד מהדברים שהתגיינו בהם לאורך שנים, זה מערכת הבריאות שלנו. בין אם זה באיכות הרפואה, איכות הרופאים, איכות... האם אתה יכול לתת את חוות דעתך כמי שמכיר את שתי המערכות? האם אנחנו עדיין יכולים להישאר שמחים, אופטימיים, רגועים, שאנחנו במערכת מקצועית, טובה, איכותית, לא פחות, אם לא יותר, ממדינות אחרות?
שאלה טובה, ואני חושב שאפשר לענות על השאלה הזאת בצורה אובייקטיבית, כלומר, להסתכל על המדדים, התוצאות, בשני מדינות ולהשוות, ואפשר לענות על השאלה הזאת מעבר לזה, סובייקטיבית. ואני אתחיל אולי עם הסובייקטיבי, ואני אעבור אחרי זה לעובדות. אין ספק שיש הרבה להתגאות, זאת אומרת, בארץ יש לנו, אני כמובן, אני יוצא ממערכת הזאת, אני למדתי בה, אני עבדתי בה, ואין ספק שיש לנו הרבה מה להתגאות בו. הרמה, האיכות הטיפול, יש הרבה מה להתגאות בו, ואין ספק שיש גם חיסונות, ויש גם מקומות שצריכים לשפר ולהשתפר בהם. כשאנחנו מסתכלים על העובדות, אבל, כשאנחנו מסתכלים על דברים כמו rankings, כלומר, התוצאות האובייקטיביות של איכות הטיפול, של תוחלת חיים, של מספר מדדים כאלו, ישראל עומדת בצורה הרבה יותר טובה מאשר ארצות הברית. ארצות הברית נמצאה במקום, תלוי איזה רנקינג אתה מסתכל, מקום ה-37 או 38 בעולם. ישראל הרבה יותר טובה מזה. הרבה יותר טובה מזה. ודרך אגב, זה בארצות הברית, מוצאים על זה הרבה יותר כסף, אבל לא מקבלים תוצאות יותר טובות ככלל לאוכלוסייה, בגלל שמוצאים על זה הרבה יותר כסף. אז אני חושב שיש הרבה מה להתגאות בארץ ובמערכת הבריאות הישראלית. ויש גם מה לשפר.
לחלוטין, לחלוטין. שאלה לקראת סיום, אני הייתי שמחה לשמוע איפה אתה רואה לנכון, או אם בכלל יש תפקיד לאנשים כמוך, שהם לא נבחרי ציבור לצורך העניין, שהם מייצגים מערכות מורכבות. באמת אני אומרת, רק העובדה לנהל 40 אלף עובדים, הגיוון, החוקים והכללים שחלים עליך, ועדיין, האם לאדם כמוך יש תפקיד בלהחזיק את, או לדברר את ישראל או את הקהילה היהודית, או להחזיק את הקשר בין ישראל והקהילה היהודית?
ללא ספק. אני חושב שכמנהיג יהודי וישראלי, שלא חי היום בארץ, זה המינימום שאני יכול לעשות. זה המינימום הנדרש. אני לא פוליטיקאי, אני לא אהיה פוליטיקאי, אני לא נציג רשמי של מדינת ישראל, אבל אולי זה נותן לי גם את הקרדיט והאפשרות לדבר בחופשיות. ואני עושה את זה לא בלי ביקורת, לא בלי ביקורת על מה שקורה בארץ. הביקורת שלי, שוב, אני לא פוליטיקאי, ואני לא, אני ודאי לא מבין יותר מכל אחד אחר, אבל אני לא חושב שאני מבין פחות. אבל מה שאני כן יכול לעשות, ומה שאני משתדל לעשות, זה להיות שקוף עם, עם, עם העובדה שאני ישראלי, גאה, ושאני לא מסתתר, שאני לא, ואנשים יודעים את זה פה. ואני חושב שזה חשוב.
דוקטור טאוב, קודם כל, אם חששת שהעברית שלך הלכה לה קצת עם השנים בבוסטון, עברית מצוינת ותענוג להקשיב לך, אני חייבת להודות לך פעמיים. קודם כל על העבודה המדהימה שאתה עושה. באמת, אני חושבת שהרבה מאיתנו לא מבינים את כמות לפעמים הלחצים מכל הכיוונים, אתה מערכת גם פרטית, זאת אומרת, גם עם תורמים פרטיים, אנשי עסקים, כמות הלחצים שיש על אדם בתפקיד שלך היא באמת אדירה. אז קודם כל תודה. תודה שאתה עושה את עבודתך נאמנה. והחלק השני שאני מרגישה בו תודה זה שאתה בדרך כלל לא מתראיין. ואתה לא מתראיין בעברית. והסכמת, אני אומרת, פעמיים, גם להתראיין וגם בעברית. ואני חושבת שזו זכות. באמת, אני אומרת, למאזינים שלנו, לקבל הזדמנות להציץ, לשמוע, וללמוד גם אם זה קצת, על עולם מאוד מאוד מורכב, שזה מערכת הבריאות, במדינה שכולנו יודעים שהיא בעלת הברית, ולעיתים נושאים עיניים אליה, בלי להבין שום דבר מהמסתתר מאחוריה. אז המון המון תודה. הייתה לנו זכות. ואני מצפה לשמוע ממך יותר בפעמים הבאות.
תודה שירה ותודה לקהל, אני חושב שהזכות והכבוד שלי להיות איתך ולדבר עם הקהל בשמחה.
ונתראה או בתל אביב או בבוסטון.
בכיף.
כל טוב. הדודים מאמריקה.